אומרת האיגרת, אומר הרמב"ן, והווה זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה. שני פירושים, שני הסברים. ההסבר הראשון, קודם כל, לקרות בתורה דבר שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, לראות איך אתה יכול לקיים את מה שכתוב בתורה. יש ביטוי בחז"ל על גדולי האמוראים, שכאשר הם נפטרו, אז שמו על הארון שלהם, על המיטה, שמו ספר תורה, ואמרו בהספד, קיים זה מה שכתוב בזה. אז קיים, שוב, זה שני הסברים. ההסבר הפשוט זה לבצע, לקיים זה לבצע. אז תהיה זהיר, מואר מספיק, כדי שיהיה קשר בין מה אתה יודע למה אתה עושה. שלא יהיה מצב שחוכמתו מרובה ממעשיו, אנחנו זוכרים במסכת אבות, כתוב שכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, זה דומה לעץ, לעץ עם הרבה ענפים, אבל אין לו שורשים. אז אנחנו צריכים להיות תמיד שמעשיו מרובים מחוכמתו. והמעשים זה מה שבעצם יוצר אצל האדם איזשהו יציבות בדבר. אני מנסה לראות, כי מתחדש לי פה משהו, תוך כדי תנועה, מישהי יכולה לומר איפה זה המשנה במסכת אבות על חוכמתו מרובה ממעשיו, אתם זוכרות?
ג'
הנה, מצאתי, זה בפרק ג' משנה כ"ב, הוא היה אומר, ג' כ"ב, נכון, יפה, תרת אצלכם, לא משנה. בכל אופן, במסכת אבות, אצלי לפחות בהוצאה שלי, כתוב, הוא היה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. והרוח באה והוקרתו והופכתו על פניו. זכרתי את זה, רק זה היה לי באמת חידוש, כי מה שבעצם נראה בדרך כלל, שהחוכמה זה השורשים, והמעשים זה הענפים. פה, רבי אלעזר בן עזריה אומר בדיוק הפוך. הוא אומר שהענפים זה החוכמה, והשורשים זה המעשה. אז אדם שיש לו חוכמה מרובה ממעשיו, זה כמו עץ שיש לו הרבה ענפים, שזה החוכמה, אבל מעט שורשים, והרוח עוקרת אותו. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים, הכוונה, החוכמה זה ענפים, זה מעט, ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, הם מזיזים אותו ממקומו. מה שבעצם למדנו מכאן זה דבר מעניין מאוד, שהשורשים של האדם זה המעשים שלו. והענפים של האדם זה החוכמה שלו. אז ההסבר הראשון, שוב, שהאדם יאחד בין התלמוד לבין המעשה, גדול תלמוד שמביא ידי מעשה. באופן עמוק, הקיום של התורה הוא קשור במעשים דווקא, לא קשור דווקא בחוכמה. אפשר להיות פילוסוף עד מוחרתיים בצהריים, אם אדם קורא בתורה ולא מקיים, התורה לא מתקיימת. זה לא רק שאתה לא ביצעת. הקיום, כאן הכוונה, זה מלשון קיימות. כדי שהתורה תהיה קיימת, תהיה יציבה וחזקה, אתה צריך להפוך אותה לתורה שהיא חלה במציאות, כי זה בעצם העניין של התורה. אז אם כן, שני פירושים, והווה זהיר לקרות בתורה תמיד, אשר תוכל לקיימה, קודם כל, שאתה תבצע, לקיים את מה שהתורה אומרת, לקיים מצוות, ודבר שני, אתה ככה מקיים את התורה, והווה זהיר לקרות בתורה תמיד, בזה שאתה לומד תורה, אתה מקיים אותה, מכיוון שהתורה חלה במציאות. אז זה גם ציווי לקרות בתורה, הכוונה ללמוד תורה, וגם ציווי לבצע את התורה. ולכן בהמשך במשפט הבא, וכאשר תקום, כן, בכבוד.
אם ככה, אז למה נגיד אדם שהוא בעל תשובה? אדם שהוא בעל תשובה, אז למה לא הוא לא לומד ישר הלכות? כי אז הלימוד שלו הוא לא חלק המציאות.
קודם כל, את שואלת למה, אני לא יודע למה בעל תשובה לא לומד הלכות, אני חושב שבעל תשובה כן לומד הלכות. דבר שני, פה לא, שוב, בהתחלה. יש פה שני פירושים. זה, כן, זה לאו דווקא קיום, דווקא של, שדברים מעשיים. כשאדם לומד בתורה, הוא צריך לראות איך התורה מתקיימת בו. איך התורה עכשיו נעשית נוכחת בתוכו. כשאדם לומד על ענווה, הוא צריך לראות איך הענווה מתקיימת בתוכו. כשאדם לומד על צניעות, הוא צריך לראות איך הצניעות נפגשת בו. איך התורה מתקיימת דרכו. זאת אומרת, לקיים תורה ומצוות, זה גם ביחס לעצמי, לבצע תורה ומצוות, וגם ביחס לתורה, כשהתורה מתקיימת, יש בה יותר יציבות. לכן, אני חושב שכל אחד מאיתנו, זה לא רק העניינים של מצוות עשה ולא תעשה, אלא זה גם, ואולי אפילו בעיקר, איך אני באמת מסוגל לשאת את הארון שנקרא ארון הברית.
ואם
בסדר?
לא מצליחים לחבר את זה, כאילו לא... הבנת את השאלה? כאילו אם לא מצליחים לחבר את זה למציאות.
כן, כן. אז אני חושב שזה קשור לתחילת המשפט. כתוב שם ואהבה זהיר. ככל שאדם יותר זוהר, ככל שאדם יותר מואר באור של התורה, התורה גם מתקיימת דרכו. אתם זוכרות, אני בטוח שזכרו לכם, יש פסוק שאומר חוכמת אדם תאיר פניו. ויש גמרא בתלמוד ירושלמי, שפעם רבי אבאו הלך בשוק של טבריה, ופניו היו צהובות, אז פגשה אותו איזו אישה אחת גויה, אמרה לו, מה קרה? מצאת איזה אוצר או אכלת חזיר? והוא אומר לה, לא זה ולא זה, אלא מצאתי לימוד חדש, תוספת חדשה מצאתי. זאת אומרת, כאשר אדם זהיר, זוהר באור של התורה, התורה בעצם מתקיימת בו. חוכמת אדם תאיר פניו.
רב?
כן.
אני זוכרת שלמדנו פעם על זה ש... למדנו על זה פעם שהתורה שאדם לומד, אז יש בה כאילו תכונה שמהפכת את הנפש של הלומד. אז כאילו גם, זה אומר שגם אם אני לא לומדת את התורה עכשיו וחושבת איך זה מתקיים בי, זה עדיין משפיע, לא? למרות שהשאיפה זה לחשוב איך זה מתקיים בי, אבל...
נכון מאוד, אבל עדיין יש הבדל בין כשזה קורה לי בצורה סגולית, לבין כשזה קורה לי בצורה בפועל. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מודע לדבר, זה קורה בצורה יותר שלמה, יותר מלאה. לכן, את צודקת שתמיד בכל מקרה, כל אדם שאומר מילה בתורה, גם כשהוא לא מתכוון, הדבר הזה פועל בו. אבל זה לא בהכרח באותה רמה, כפי שקורה כאשר הוא מודע לדבר, והוא רוצה בדבר.
אוקיי, תודה רבה.
הרב?
בשמחה.
שלום. אמרת בעצם שזה שאנחנו לומדים תורה, זה הציווי לבצע אותה?
לא, אמרתי שזה שאדם לומד תורה, הוא בעצם עושה פה שני דברים. קודם כל, הוא יודע איך, מה לעשות, איך לפעול בצורה נכונה. זה הדבר הראשון. והאדם מקיים תורה, הכוונה שהוא מבצע את מה שהתורה אמרה. התורה זה כמו פרוז'קטור, והאדם עושה את מה שהתורה אומרת. זה פירוש ראשון. הפירוש השני, שבזה שהאדם לומד תורה, בזה שהאדם מוריד את דבר השם לעולם, בזה הוא מקיים את התורה, לקיימה את התורה. כאשר הוא מקיים את התורה, התורה עכשיו יותר מקוימת, יש מושג כזה שאתם אולי פחות מכירות, זה נמצא בהרחבה גדולה בתחילת מסכת גיטין. שם עסוקים בהלכות קיום שטרות. מה זה קיום שטר? ששטר נניח חתום על ידי שני עדים, איך אני יודע שהשטר הזה הוא לא שטר מזויף? שלא סתם כתבו את השמות של שני העדים האלה ועשו כאילו שהם היו שם. אז יש עוד איזה מין פרוצדורה שאדם הולך לבית הדין, ומקיים הכוונה, העדים מגיעים לבית הדין פיזית, ואומרים, בפניי נכתב ובפניי נחתם. אני הייתי שם. זה כמו היום, זה נקרא אישור בפני עורך דין. שהאדם מגיע לאיזשהו נוטריון או לא משנה, ואומר, אני זה שחתום על, על הדף הזה. זה נקרא קיום. עכשיו, השטר הזה שהוא מקוים, יש יותר אפשרות לגבות בו את מה שכתוב, מאשר בשטר שאינו מקוים. כי בשטר שאינו מקוים אפשר היה לומר שאולי זה מזויף. אפשר לטעון טענה ש, שמי שתובע בשטר הזה, הוא ימציא, הוא זייף את השטר. בשטר מקוים אי אפשר לתבוע את זה, כי העדים היו בפני בית הדין. אז פה לקיימה, אמרנו זה בכפל משמעויות. גם לקיים לבצע, גם לקיים לחתום, כאילו לתת פלומבה על, על התורה. כאשר האדם קורא בתורה תמיד, בזה הוא מקיים את התורה, בזה הוא יותר מבסס את, את הקיימות של התורה, בלי קשר אליי, מה אני עושה. בסדר?
אז בעצם ההסבר השני, זה אחרי שהוא הבין את התורה, אז הוא מקיים אותה, הוא מבצע אותה?
לא, אז ההסבר הראשון, הוא מבצע אותה. זה ההסבר הפשוט, שהאדם מקיים תורה ומצוות. וההסבר הראשון, וההסבר, סליחה, השני, זה באופן, בצורה שבה האדם לומד תורה, בהקשר הזה הוא הופך את התורה לתורה קיימת. היום זה נקרא, יש בבתי ספר, מייחוד חילוניים, יש שיעור בקיימות. שיעור בקיימות הכוונה, אני עוזר לעולם להתקיים. אז גם זה קשור לקרוא בתורה, תמיד אנחנו זוכרים שכתוב בחז"ל, אין העולם מתקיים, אלא, זוכרות להשלים בשביל, אבל, פיהם של, זה לא בעיה בזום, אני פשוט מנסה שתשלימו אותי. אבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אז העולם, יפה, חזק וברוך, תודה רבה. אז להתקיים זה פעמיים, זה פעם אחת לבצע, ופעם אחת ליצור קיימות, ליצור ביסוס. אז והווה זה לקרוא בתורה תמיד, שבזה שאתה קורא בתורה תמיד, אתה מקיים את התורה. הכוונה אתה נותן לה יציבות. נמשיך עוד טיפה, כי אנחנו רוצים היום לעשות סיום גם, כמובן. וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. אז זה כבר ברמה המעשית. קודם זה היה איזושהי אמירה כללית. עכשיו זה פרקטיקה. אתה עכשיו קם מהספר? בוא תחפש. אם יש דבר שאתה יכול לקיים אותו פעמיים, עוד פעם, פעם אחת לבצע אותו, פעם אחת לקיים את הדבר, לתת לו קיימות לדבר. האם אתה יכול באמת לתת למה שלמדת תוקף, ותפשפש במעשיך, בבוקר ובערב, ונקרא חשבון נפש, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה, לפשפש במעשים, זה לא רק לזכור מה עשיתי, יומני היקר. לפשפש הכוונה זה ליצור איזשהו מאזן איכות סביב מה שעשיתי. להבין את המעשים שלי בצורה שהיא יותר פנימית, יותר מגמתית, להבין יותר את, את הכיוון של המעשה, את הנשמה של המעשה, ולא רק את המעשה בעצמו. למה צריכים בבוקר ובערב, זוכר מסילת ישרים? למה צריכים בבוקר ובערב? או לפני המעשה ותוך כדי המעשה? סליחה. בתוך כדי ואחרי, זוכרות? יפה, אז יש באמת את החשבון נפש שבערב, שהוא נועד להפיק לקחים. אמנם כבר המעשה מאחורינו, אבל אני יכול מתוך החשבון נפש להפיק לקחים להמשך. זה אחרי המעשה, זה הערב. בבוקר זה כדי לתכנן נכון, לגשת נכון לחתחיל על המעשים. כי בערב יש חיסרון מסוים, שכבר too late, מה נעשה? זה כבר כאילו כבר מאוחר מדי. אז יש צעד, גם בבוקר, שזה יותר תכנון, וגם בערב, וככה דרך אגב בצהל, ככה נוהגים, שעושים מסדר בוקר, ועושים מסדר ערב, מסדר לילה, כן? שבבוקר יותר מבינים לקראת מה הולכים היום. בערב עושים סיכום של מה שעשינו כבר. אז גם בעבודת השם, שוב, א', הווה זהיר, ב', לקרוא בתורה תמיד, וככה אתה יכול גם לבצע וגם לקיים את התורה. באופן פרקטי, אתה צריך בסוף הלימוד לראות איך אתה יכול לבצע ולקיים את הדבר, וחשבון נפש בבוקר ובערב, כדי שהאדם יהיה מדויק, שהוא באמת יתאים את עולם המעשה שלו לעולם הרוח שלו. מכיוון שהמעשים של האדם, לפעמים האדם יודע את האמת, הוא יודע מה כתוב בספר, רק הוא באופן כזה או אחר, המעשים לא עומדים בזה. בסדר? יש עוד שאלות?
כן.
כן.
אבל מה העניין לעשות את זה פעמיים ביום, גם בבוקר וגם בערב?
אז הסברתי, בבוקר זה לקראת המעשים. זה נקרא לזה מסדר יציאה. בערב זה אחרי המעשים הפקת לקחים.
אוקיי, תודה.
נמשיך עוד איתה ותכף יהיה עוד... כן, בכבוד.
איך מצליחים להרגיש שההתבוננות הזאת היא עוזרת לך כאילו להתקדם, להגיע למצב שאתה חי את כל הגורל של התורה וכל זה, וזה לא גורם לך רק כמו נגיד, וואי, חטאתי, הייתי לא בסדר, על הקעה עצמית כזאת.
כן, כן.
כי אם זה גם בבוקר, גם בערב, זה עלול להיות כאילו להרגיש יותר מדי.
נכון. אז אני חושב שדבר ראשון, אנחנו בדור של שמנת. כל דבר שקצת, קצת, קצת מביע ביקורת על מה שעשיתי, מיד אני מתפורר ומתפרק, מתרסק על הרצפה. אז נא להירגע קודם כל. דבר שני, זה בדיוק הפתיחה שהוא אומר, והווה זהיר. קודם כל, כשאתה מואר באור של התורה, אתה עסוק לא במה קורה איתך, אלא מה קורה לתורה. אתה מקיים את התורה. כשהמוקד נמצא בתורה, אני פחות מתרסק. כי אני לא הנקודה, אני צריך להיות איזשהו סוג של שמש לדבר גדול. אני חושב שכאשר, אני לא יודע, אבל זה נראה לי כך, שכאשר אנשים עסוקים באידיאל גדול, הם פחות מבואסים כאילו ממה המקום שלי בדבר. אלא אני לוקח חלק באיזה משהו, באיזה משימה גדולה. כשאני רואה את הגודל של המשימה, אני עסוק בזה, באיך המשימה תהיה באמת מוגשמת, ולא כאילו כמה אני בועס על עצמי. אז אני חושב שזה באמת קשור להתחלת העניין, והווה זהיר. שכאשר האדם זוהר באור של התורה, אז הוא עוסק בזה. הוא עוסק בעד כמה המעשים שלי נאמנים למטרה שאותה הערתי לנגד עיניי. אני זוהר בה. עד כמה אני באמת מחבר את העולם המעשי לעולם הרוח שלי. זה לא אמור להיות בצלש או בהלקאה עצמית. זה אמור להיות משהו שהוא הרבה יותר ענייני, כאילו. אני עוסק בדבר ולא עוסק בעצמי. זה קשור לפרק י' של מסילת ישרים. דרך אגב, אני חושב שאתם היום אמורות לעשות סיום, נכון? החבורה של מסילת ישרים.
כן.
זה נכון?
כן, כן, היום.
וואי, וואי, וואי. יפה, יפה מאוד. אנחנו עדיין בהבטחה, בלי נדר, לקיים את הסיום, אולי קצת באיחור מסוים, אבל אצלנו בבית, פיזית, לא זומים ולא סיפורים. אז אנחנו עוד טיפה נמשיך, טוב? כן. בכבוד, בכבוד.
שהעניין זה... העניין זה פשוט להסתכל כאילו על כל דבר, איך אני מצליחה, גם בחשבון נפש שלי, איך אני מצליחה לעזור למגמה הזאת של קיימות התורה בעולם, ולא איפה, איך בכך אני...
נכון. נכון, נכון. זה בעצם ההסבר השני שבעיניי הוא הסבר נכון. מוסיף הרמב"ן ואומר והסר, כל דברי העולם מלבך בעת התפילה. כשאתה מתפלל, אתה צריך להסיר את דברי העולם מלבך. את כל מה שקשור לעצם המציאות, לקו האופקי של העולם, נקרא לזה, אתה בתפילה נמצא בקו האנכי. אתם זוכרות את העיגולים והיושר? לא נשכח ולא נסלח. זוכרות?
כן, זוכרות, זוכרות.
אז בהקשר הזה, התפילה, מצוין. התפילה, זה נקרא, קרום, אתם זוכרות, קרום זויות לפני האדם? התפילה היא דבר שעומד ברומו של עולם, בצד האנכי של העולם. הוא אמנם מאיר את העולם, הוא עוסק בחיי שעה כדי להאיר את העולם, אבל דברי העולם הם לא הנקודה בתפילה. אתה לא עסוק בהטרדות של העולם בתפילה, אתה עסוק בקו היושר. מתוך זה גם העיגול יקבל את שלו. ואכן לבך לפני המקום ברוך הוא, ותהר רעיוניך, רעיון בחזל בדרך כלל זה רצון. אז גם פה, אתה צריך להכין את הלב, זה קשור להכנה לקראת התפילה, וקשור לתיאור הרצון שלך, שזה יהיה באמת רצון גבוה, כי אנחנו זוכרים שיש לאדם גם רצון עליון וגם רצון תחתון, הרצון התחתון זה נקרא תאווה. אנחנו צריכים לתאר את הרצון כדי להגיע לרצון יותר עמוק, כדי להגיע באמת לעמוד לפני השם בתפילה ולא לעמוד לפני עצמי. וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. זה קשור, לפני כן דיברנו על זה שהאדם צריך לדבר בנחת. פה מדובר על דיבור שהוא בא מתוך מחשבה. ככל שעולם הרוח יותר חל בעולם הדיבור, כך יש לעולם הדיבור תוקף יותר. זה קשור מאוד למה שאנחנו עכשיו אמרנו, שכאשר אדם לומד תורה, הוא קשור לגודל. כאשר הוא קם מהספר, הוא רוצה לראות איך הוא יכול להיות חלק מזה. גם במעשים, גם בדיבורים בתפילה. אז גם בתפילה, זאת אומרת, צריך לחשוב על הדיבור לפני שאתה אומר אותו, שזה קשור למשפט הזה, וגם באופן כללי יותר, ככל שעולם הרוח יותר נאמן, או הפוך, ככל שעולם הדיבור יותר נאמן לעולם הרוח, כך באמת יותר, יש תוקף יותר לדיבור. אז בחשב הדיבור, הכוונה שסוף מעשה הוא במחשבה תחילה. וכן תעשה כל ימי חיי אבלך בכל דבר ודבר, ולא תחטא. לא דווקא בתפילה, אלא בכלל, מכיוון שהחיים זה חיי הבל, הכוונה הבל זה משהו שיוצא מהפה, זה קשור לקורונה דרך אגב, ההבל של הפה, אז יש בהבל של הפה גם הרבה כוח בדיבור, אבל גם הרבה שטות, הרבה סתם. אז בהקשר הזה פה נקרא חיי הבלך, החיים הם הבל, הם הבל שיכול להיות הבל פה, הבל תינוקות של בית רבן, וגם יכול להיות הבל סתם שטות. אז כאשר אתה עושה, אתה מנחיח את המחשבה בדיבור, זה באמת עוזר לך גם לעולם המעשה. אז כאשר אתה מיישם את הקשר הזה שבין עולם הרוח, ואכן לבך לפני המקום ברוך הוא, לבין הדיבור, לבין המעשים, אז המעשים יהיו מכוונים ולא תחטא. כי החטאה זה אומר לעשות מעשה שהוא לא נאמן לכוונה. להחטיא, זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לקלוע לסל, ואני מנסה לקלוע לסל ולא מצליח, כי המעשה הוא לא נאמן לכוונה. ככל שאני יותר באמת מסדר לעצמי את המחשבה ואת הדיבור, אז גם המעשה יהיה מעשה מדויק. הוא לא יהיה מעשה שהוא מחטיא. אפשר עוד משפט? ובזה יהיו דבריך ומעשיך, מחשבותיך, ישרים, דיברנו על זה עכשיו, הדיבור והמעשה והמחשבה, ותפילתך תהיה זכה וברה ונקייה ומכוונת ומקובלת לפני המקום ברוך הוא שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. ככל שהלב יותר, נקרא איזה מוכן, נכון, מדויק, כך גם האוזן של הקדוש ברוך הוא, היא שומעת אותנו, וגם התפילה מתקבלת. אז בעצם כל הסיפור זה לעשות, ליצור התאמה בין עולם המחשבות לבין עולם הדיבורים לבין עולם המעשים. זה בעצם העניין של הקטע הזה באיגרת הרמב"ן. אז שוב, אחרי שאנחנו עסקנו בתכונות, במידות, דיבור בנחת, מציל מכעס, גורם לענווה, גורם ליראת שמיים, גורם להשראת שכינה, אחרי שהבנו שגם ביחס לחברה, זה אמור להיות כך, שאני רואה את הגודל שבשני, והוא גדול ממני, הוא גדול בזכותי, אני מגדיל את האחר, עכשיו עסוקים ביחס בתוך האדם, שבין מחשבה, דיבור למעשה. נמשיך עוד טיפה ונסיים. בסיום האיגרת יש כמו סגולה קטנה. תקרא האיגרת הזאת פעם אחת בשבוע, ולא תפחות לקיימה, והלכת בה תמיד אחר השם יתברך. למען תצליח בכל דרכיך, ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים. מי שיכולה להסביר לי, למה צריכים פעם בשבוע לחזור על זה? זה לא משעמם? תחנו, זה כבר לאוס. יופי, מצוין. זה כמו מסיעת ישרים, כי ספר מוסר, העניין שלו זה לא בחידוש שבו, העניין שלו זה בהפנמה שבו. לכן צריכים לחזור על זה לפחות פעם בשבוע. ישנם דברים בנפש שהם קשורים בידע חיצוני. הם עושים פעם אחת, פעמיים, שלוש, כדי לזכור ונגמר. יש דברים שהם קשורים לעולם נפשי, לא לעולם של ידע. ושם אנחנו צריכים כל הזמן לחזור ולשנן, לחזור ולשנן. מכיוון שזה קשור לחיים, ולא רק למה אני יודע בראש במחשבה. ואז, דבר ראשון, באמת אדם יכול להצליח בדרכים, בתוך הדרך שהוא הולך, הוא רואה את המטרה, הוא רואה את המצפן, וגם לזכות לעולם הבא, הצפון הצדיקים, הכוונה זה העולם הבא, כמו שקודם ראינו, שזיו השכינה שורה על האדם, זה נקרא עולם הבא, העולם שמעבר לעולם הטכני, שבו אנחנו נמצאים ושקועים בדרך כלל. ועכשיו מגיעה ההבטחה, ובכל יום שתקראנה, יענוך מן השמיים, כאשר יעלה על לבך לשאול עד עולם, אמן סלע. מה זה? מה קורה כאן? מאיפה הביטחון הזה? מה? נניח שאת רוצה לזכות במיליון דולר. זה מה שיש לך על הלב לשאול. את תקריא עכשיו לגרת הרמב"ן, ותגידי, הרמב"ן, רבנו הרמב"ן, הבטחת, אני רוצה מיליון דולר. אפשר לנסות את זה? נדמה לי שלא תמיד זה יצליח. אז מה אתם אומרות? מה באמת פשר העניין הזה? המשפט הזה?
אני חושבת שזה קשור לקשר של כל אחד עם הקדוש ברוך הוא, שכאילו, אם הוא בעבודת המידות, שכאילו הלב יכול לדרוש להשם אולי בעבודת המידות.
כן. אבל רגע, אבל השם יעשה מה שאני רוצה, או לא יעשה?
לא יודעת.
אני רוצה עכשיו, את רוצה עכשיו להתחתן. את תקריא עכשיו נגיד את הרמב"ן, נגיד הקדוש ברוך הוא, קדימה, חתונה, היום. האם זה יצליח? יכול להיות שכן, כדאי לנסות. אבל גם יכול להיות שלא, נכון? אז למה באמת הרמב"ן מבטיח הבטחה שאין לה כיסוי?
אולי היא הבטחה לעתיד.
אבל כתוב בכל יום שתקראנה.
כן. אז אולי למישהי אחרת יש רעיון.
מישהי כתבה משהו. כן. נחמה אמרה, נראה לי שצריך לעשות צעד בשביל שהשם יעזור לנו להתקדם. נכון מאוד, שזה בעצם, את אומרת, זה לא שכל מה שאני מבקש יתקיים תוך רגע, אלא זה איזשהו צעד בונה אמון כזה, שכשאני נמצא במסלול שהוא נאמן לעצמי, נאמן לקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שאני רוצה. כמה שנחמה אומרת, זה בעצם קשור למה שכתוב בספר תהילים, רצון יראיו יעשה, שכאשר האדם עשה רצונו כרצונך, ושיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, כאשר אני רוצה את רצון השם, אז גם הקדוש ברוך הוא רוצה את מה שאני רוצה. אז זה לא הבטחה, זה סוג של חוק הזה, שככל שאתה יותר נאמן למקור, אז גם יש הרמוניה כאילו, בין מה שאתה רוצה. הרי זה לא שהשם עובד אצלי, אלא כשאני יותר נאמן, סליחה, נאמן לעצמי ולקדוש ברוך הוא, אז גם הרצון שלי, את אומרת, הוא רצון שמתעדן יותר. ואז אפשר באמת לזהות איזשהו כאילו קשר וזהות בין הקדוש ברוך הוא, בין רצון האדם לבין רצון השם. מה אתם אומרות? נכון, זה קשור למסיעת ישרים.
אם הרצון שלי מטהור, זה כאילו, אם הרצון, ככל שהרצון שלי יותר טהור, אז כביכול הקדוש ברוך הוא יש יותר אינטרס לקיים אותו, כאילו זה סוג של אותו רצון, ואז הוא יותר מתקיים כי זה רצון השם.
בדיוק כך, בדיוק כך. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר מכוון את חייו לרצון השם, אז הרצון שלו יותר נקי, יותר אצילי, והקדוש ברוך הוא רוצה לאפשר לי לקיים את רצוני, כי הוא רצון טהור יותר. זה בהסבר יותר, נקרא איזה פילוסופי. בהסבר הפשוט, מדובר פה כמובן על תפילה, לא על הבטחה. לכן הוא אומר בסוף, אמן סלע. הכוונה, הרמב"ן מבקש, כאילו, מתפלל על הבן שלו, הוא אומר, אני מבקש לך שתעשה את זה, ואני פונה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תעשה טובה. כאילו, כשהוא הולך על זה, וכשהוא מתאמץ, הקדוש ברוך הוא, אני ממש מקווה שהקדוש ברוך הוא יענה למה שאתה רוצה. יעשה את רצונך. אז זה גם הבטחה שקשורה שוב להתאמה שבין רצון האדם לבין רצון השם, וזה גם תפילה. לכן אין צורך לבדוק את זה, אם זה, לבדוק את זה בבית, מה שנקרא בהקשר הזה, של לקרוא את תקרית הרמב"ן ולבקש שהזמן מתפתח בשבות רחל, ביתו וזמנו, בזמן של המתוכנן.
אפשר גם,
צריכים לא לבקש, ממש מתחשב. צריך לבקש. בטח, בטח, בוודאי.
שהוא משתמש פה בלשון של שאלה ומענה, שזה יכול להיות גם בקשה, אבל אולי לפעמים נגיד שאנחנו מתפללים, וזה יש לנו כל מיני שאלות להשם גם בתורה, או גם במציאות של החיים שלנו, ואז עם כל העצות שכתוב פה באיגרת, אז אולי כאילו יותר בקלות נצליח לקבל תשובה, כי נהיה בעמדה של ענווה, או שנפשפש במעשים שלנו, ואז נבין יותר למה. אנחנו ככה עולה, או התורה תהיה לנו יותר ברורה, כי כאילו נעשית מה שכתוב פה.
נכון.
אז זה גם קשור.
נכון, נכון. יפה מאוד, יש לך כוח. אז אם אנחנו רק נסכם את האיגרת ככה ממש בכמה מילים, איגרת הרמב"ן זאת איגרת מוסרית. היא לא איגרת... כן, כן, בכבוד.
אפשר רק להסביר שוב את הקטע האחרון, מי ועשר? לא כל כך הבנתי את הקטע הזה.
כן, כן. אנחנו הסברנו שכאשר האדם מתפלל, הוא צריך להסיח את דעתו מהטרדות שלו בעולם, ולתאר את רצונו. ואז התפילה היא יותר נקייה, היא לא באה מתוך תרדה. זאת אומרת, צריכים לנקות את המחשבות מכל מיני טרדות בזמן התפילה. לכן, יש הנהגה כזאת חשובה, שכדאי לפני התפילה להמתין דקה, ליטול ידיים, להתארגן על עצמי, גם מנטלית וגם נפשית וגם פיזית, ואז להתפלל. הדבר הזה, דרך אגב, הוא מאוד מועד לפורענות בקורונה. כשהתפילות הן בבית, ויש נטייה להתפלל עם פיג'אמה או אני לא יודע, הדבר הזה הוא לא דבר נכון. אנחנו צריכים, כתוב, איקון לקראת אלוקיך ישראל, אז כאשר האדם מתארגן, מתלבש, נוטל ידיים, הדבר הזה גורם לו גם נפשית לאיזושהי הפרדה בין איפה אתה נמצא כרגע לבין מול מי אתה הולך לעמוד בתפילה. אז זה נקרא להסיר דברי העולם מלבך. כמובן, כמובן, לא צריכים להגיד שבזמן התפילה, זאת אומרת, דברי העולם כאן, זה, אם צריכים מילה אחת להגדיר את זה, המילה נקראת פלאפון. אז צריכים להסיר את הפלאפון מלבך בעת התפילה. לא בשקט, לא ברוטט, לא בכיס, לא בערך, לא אולי תכף נראה, רק נראה אם מישהו יתקשר אליי, אולי זה דחוף, אולי זה פיקוח נפש, המשיח הגיע. פשוט לשים את זה בצד. ואז באמת גם התפילה היא יותר נקייה, היא פחות מוסך הדעת. דרך אגב, אני חייב לומר, זה פשוט, זה באמת לג לרש, מה שאני עכשיו הולך להגיד תכף, כי אנחנו משתמשים כרגע בטלפון כדי ללמוד תורה. אבל גם כשאדם לומד תורה, צריך להסיר את הטלפון מליבו. אני לא יודע אם זה אפשרי טכנולוגית, כאילו שלא יהיה הודעות תוך כדי. מעריך שכן אפשרי טכנולוגית כנראה, שכשאני נמצא כאילו כרגע בלימוד, אני לא תוך כדי גם עוקב אחרי ההודעות ואחרי הדברים. אז זה נקרא, ועשר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה.
אז זה בעצם להיות מרוכז בתפילה, רק בתפילה עצמה?
נכון, זה לא רק, אבל כן, זה נכון.
אוקיי, תודה.
יפה, אז רק באמת נסכם את ה... כן, כן, עבוד.
כי בעיקרון כדאי שאנחנו כל החיים כאילו נסיר את ענייני העולם הזה. כאילו אתה אומר הטלפון, אז כאילו כל הזמן אתה צריך להיות מכוון לעבודת השם, וכל הזמן הוא מפריע לך להתרכז בזה. אבל אז אי אפשר. כל החיים.
אני לא... כן, אני חושב שיש גם דברים שהם בדברי העולם, שהם עוזרים לנו, מה זאת אומרת? אנחנו צריכים לפעול בתוך העולם. אין איסור להיות מחובר למציאות. רק ישנם זמנים שבהם לא טוב שאדם יהיה תקוע במציאות. בוודאי שאחרי התפילה, האדם יוצא לעבודה. יש בסוף שולחן ערוך הלכות תפילה, יש שם הנהגות שקשורות לעולם המעשה, למלאכה. זאת אומרת, יש עניין שהאדם יעסוק בעולם הזה. אבל ישנם זמנים שבהם אנחנו צריכים לנקות את הראש רגע, ולעסוק בעולם של שאיפות כאילו. אני לא עוסק רק במה קורה איתי, אלא מה אני רוצה שיקרה איתי. בסדר?
כן, אז כאילו זה מתווסף, התפילה היא בעצם מתווספת להתבוננות הזאת, שכאילו אתה גם מתבונן בבוקר ובערב, וגם אתה מתפלל 3 פעמים ביום. ואז כאילו יוצא לך מצב שאתה...
נכון.
כל הזמן חוזר כאילו לה.
נכון. רק לא. בוקר וערב אני מתבונן במעשים. במעשים. בתפילה אני מתעסק בעמידה לפני השם, שזה אחרת.
לא.
בסדר? בשמחה. אז רק נסכם שאיגרת הרמב"ן היא איגרת מוסרית. היא איגרת שבעצם מנסה לרתום אותנו להיות אנשים מדויקים יותר, טובים יותר, נכונים יותר, עובדי השם יותר. זאת לא איגרת שכאילו חידשה איזה משהו עצום בהקשר של ידע או של אמונה, אלא היא מנסה להפוך אותנו לאנשים יותר מדויקים. ושם ראינו שוב שישנם 3 מעגלים. המעגל הראשון הוא מעגל של מידות, אדם כלפי עצמו. דיבור בנחת, כעס, ענווה, יראת שמיים, השראת שכינה. אחרי זה, התנהלות חברתית. איך אתה עומד מול הסביבה שלך, גם הקדוש ברוך הוא וגם האנשים. הדבר השלישי, זה העניין של לימוד תורה ותפילה, של עבודה שבין האדם למקום. איך אתה עושה את זה נכון? וכמובן שאם הרמב"ן אומר לבן שלו לקרוא לפחות פעם בשבוע, והבן שלו כנראה לא הייתה לו איזה בעיה של, אני יודע מה, זיכרון או דימנסיה או משהו כזה, חד ושלום, אז קל וחומר אנחנו, שאנחנו צריכים באמת לדייק לעצמנו, דווקא בתוך עולם שהוא כל כך סוער, כל כך מסיח דעת, יש עניין שהאדם יזכור את התקנון הזה, כאילו את העניין הזה, כדי להיות באמת מדויק. ואז באותו זמן, כשאתה באמת... עושה את זה, אז תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים. ברת השם, הייתי רוצה רק להציע אולי, זה היה באמת סדרה קצרצרה, ברוך השם, תוך שבוע זכינו ככה להקיף את האיגרת. אולי שווה, אני לא יודע, אולי ביניכם או משהו כזה, אפשר אולי לערוך את מה שאנחנו למדנו עכשיו, כיוון שהוא גם מוקלט וגם מוסרט, אפשר אולי לסכם את זה בכתב, בצורה שהוא תהיה שווה לכל נפש, ואולי זה יכול לזכות את הרבים, העניין הזה. אם למי שיש גם יכולת וגם רצון וכוח, או למי שהם, אולי כמה, הרי יש פה בעצם חמישה שיעורים קצרים, אפשר לסכם אותם בקלות, בחוברת קצרה, ואז יהיה אפשר באמת לעזור בזה, אם זה יכול להוסיף משהו בחיים, אני חושב שזה כן יכול להוסיף, אז שווה אולי באמת לעשות משהו כזה. הצעה.